ها لخكوت עוד בטח מקליטים. זה החידוש בדרשת שבת הגדול הזה שאפשר להקליט אותו. Now, why isn't this working? Okay, don't tell me I have trouble with this again. Rega. ערב טוב. באמת דרשת שבת הגדול צריך להיות דרשה הן בהלכה והן באגדה. רוב השיעור הוא באגדה, אבל נתחיל עם דברי הלכה, לחזור על אותם הדברים שאמרנו בבית הכנסת. חידוש קטנצ'יק, אבל אני אמרתי את זה למספר אנשים והם אוהבים את החידוש הזה. ערב פסח שחל להיות בשבת בכל העולם כולו, אפשר לומר עליו שזה ערב פסח משולש, מכיוון שהערב פסח מתפשט ומשתרע על שלושה ימים. במקום ערב פסח, אז אנחנו מקיימים את כל ענייני ערב פסח יום חמישי י"ב בניסן, יום שישי י"ג בניסן, ושבת יום י"ד בניסן. ביום חמישי תענית בכורים, יום חמישי בערב בדיקת חמץ, יום שישי בבוקר צריכים לשרוף את החמץ בזמן שריפת חמץ. ואני רואה שאמרתי נכון שזה ב-11:14 לפני שעה 11:14 ביום שישי בבוקר. בליל הבדיקה אומרים את הביטול, כל חמיר וחמיר שאומרים אחרי בדיקת חמץ אומרים את זה בליל חמישי, אבל לא אומרים את זה כל חמיר של שריפת חמץ לא אומרים ביום שישי בבוקר, את זה אומרים ביום שבת בבוקר. הביטול, הכל חמיר של הבוקר, את זה אומרים, שני נוסחאות שונות, את זה אומרים בבוקר של יום יום השבת.
עד אותה השעה.
נוסף לזה, ביום שבת בבוקר אוכלים חמץ או אוכלים מצה עשיר לפי דעתו של מישהו פיינסטין ועוד, אוכלים מצה עשיר או חלה עד השעה 9:52, 53, שתי נוסחות. מצאתי דבר אחד שדיברתי עליו בנוגע לעניין האם מה עושים עם סעודה שלישית, מה עושים עם סעודה שלישית, מתי אוכלים סעודה שלישית. אז יש דעה מובא בשולחן ערוך לחלק, לפצל את סעודת שחרית לשתיים, זאת אומרת לנטול ידיים ולאכול, לברך ברכת המזון, לחכות בערך חצי שעה ולאכול שוב. איך יש זמן לזה בבוקר? אין לי שום מושג שבעולם. וגם יש בזה חשש גדול של ברכה שאינה צריכה וברכה לבטלה. לכן אמרתי, אני ציטטתי את דברי אורח השולחן, שאורח השולחן אומר שבלי ספק מקיימים מצוות סעודה שלישית אחרי הצהריים, אחרי הצהריים על פירות, בשר ודגים, ומצאתי שבלוח הקודש של הרבנות הראשית לישראל מובא. רוב הפוסקים עומדים לא לפצל את סעודת השחרית לשניים על ידי ברכת המזון באמצע הסעודה, כדי לקיים סעודה שלישית על לחם בבוקר. כי אפשר לקיימה אחר הצהריים בבוס ובדוגם או בפירות משעס, אבל משעס עירית אין לכל תפשול המכיל כמח מצה. זאת אומרת, אפשר בערב פסח אפשר לכל דברים שיש להם כמח מצה, אבל את זה כבר משעס עירית והלאה לא. וגם אמרנו, שאורך השולחן מדייק שבשולחן אורך לא כתוב בשר ודגים ופירות. בשולחן אורך כתוב פירות, בשר ודגים. על אף שמעיקר הדין בסעודה שלישית בשר ודגים יותר טוב מפירות, אבל בנוגע לערב פסח שם כותב השולחן ערוך פירות, בשר ודגים, אולי להדגיש שאדם לא ימלא את כריסו אחרי הצהריים בערב פסח כדי שיוכל מצה וסעודת שבת, סעודת הסדר לתיאבון. אלו הם ההלכות של ערב פסח שחל להיות בשבת בקיצור, נמרץ. אבל מעניין איך שפשוט אפשר לכתוב מזה ספר שלם, אבל כאן יש לכם את ההלכה. החלק האגדה של ההדרשה, יש לפניכם את הגמרא במסכת פסחים דף ס"ו עמוד א', גמרא אפופה מסטוריון. קשה להבין את הגמרא הזאת. אני מקווה שבסוף השיעור תהיה לנו דרך איך להסביר את הגמרא הזאת. תנו רבנן, איפה שיש קו, תנו רבנן. הלכה זו נתעלמה מבני ותרא. הלכה זו נתעלמה, יש הלכה, איזה הלכה? במשנה היה כתוב שמביאים, שוחטים ומקריבים קורבן פסח בערב פסח שקל להיות בשבת. והגמרא אומרת, הלכה זו נתעלמה מבני ותרא. הם לא ידעו את ההלכה. פעם אחת חל 14 להיות בשבת, שוכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו. אוי ונורא, שכחה כזאת, לשכוח הלכה, זאת היא הלכה הנוגעת לכל יהודי ויהודי, לכל עם ישראל. לא רק שזה נוגע לכל עם ישראל, זה אחד משתי מצוות עשה שבתורה שהם לא מקיימים אותם, יש עונש של כרת, והם לא יודעים אם זה דוחה את השבת. פסח ומילה הם שתי מצוות עשה שהם לא מקיימים אותם, יש עונש חמור, עונש של כרת. על שם מצוות עשה, אדם המבטל מצוות עשה, אם בכלל עונש. ובדין אין עונש. יש זה חשבון כלפי שמיא שאדם לא קיים מצוות עשה. אבל כאן מדובר על דבר הנוגע לכל עם ישראל, ונתעלמה ההלכה הזאת מבני ביתרא. רש"י אומר שבני ביתרא היו נשיאים. גם על זה נצטרך, אולי כבר כדאי לשאול מה זאת אומרת שהם היו נשיאים. בדרך כלל פירוש הדבר נשיאים שהם היו נשיאי הסנהדרין, אבל נשיאי הסנהדרין, מה פירוש הדבר? יש נשיא אחד, אין שני נשיאים, ובפרט כשמדובר על שלושה בני ביתרא. שלושה בני ביתרא על מה זאת אומרת שהם לא ידעו? שהם לא ידעו. הלוך הזו שלושהם הם בני דתרא וכולם חכמים היו. רבי יהושע ורבי שמעון ורבי יהודה. לא, זה לא נמצא אצלכם. יש דברים שאני שומע לעצמי שלא מופיע על ה...
זה חלק מהמסתורים.
חלק מהמסתורים, נכון. רבי יהושע, רבי שמעון ורבי יהודה. אגב, אני לא טועה, הרבי יהודה הזה, יש סיפור עליו בתחילת מסכת פסחים על איזה גוי שעבר דרך נציבים ששם היה רבי יהודה בן בתרא. יש כל מיני דברים שם בגמרא שהגוי הזה אמר שהוא אוכל מקורן פסח. אז הוא אמר לגוי, האם מהעליה נתנו לך לאכול? אז הוא אמר לא. אז רבי יהודה אמר לו, תשאל, תבקש את העליה. אין עליה לכבש או לגדי, אין עליה. כאשר הוא שאל בירושלים, הגיע בירושלים, והוא שאל לעליה, התחילו לדקדק אחריו, ומצאו שהוא גוי, הוא לא יהודי, השבק. הוא גוי לא יהודי. והוא אכל מקורן פסח. ומה הוא אומרת שהרגו אותו? אז חז"ל אמרו שם...
הוא עשה גיור קפיצה.
כמעט שהתחלתי לדבר על גיור קפיצה מחוץ לארץ, והוא הגיע עכשיו לזכות לאכול מן הפסחים ומן הדבחים, אבל יהיה מספיק פוליטיקה בסוף, לא צריכים כבר להיכנס לזה עכשיו. אז מה יוצא? הגמרא אומרת, רבי יהודה בן בסדה עתה בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים. בני בתרא היו חכמים גדולים. לא רק שבני בתרא היו חכמים גדולים, יש עוד דבר. אנחנו נראה שבעוד מאה שנה, בזמנו של רבי יוחנן בן זכאי, כשרבי יוחנן בן זכאי, זאת אומרת אחרי החורבן, אנחנו נראה בהמשך שהגמרא הזאת, הסיפור שהגמרא יספר כאן, קרה כמאה שנה לפני חורבן הבית. רבי יוחנן בן זכאי היה ביבנה, ואז הגמרא בראש השנה אומרת שלא הייתה תקנה לא לתקוע בשופר בראש השנה שחל להיות בשבת, שמא יעבירנו ארבע עמוד ברשות הרבים, אבל תקנו שלפני בית דין בירושלים, לפני הסנהדרין, כן תוקעים בשופר. כאשר הגיעו ליבנה, אומרת הגמרא שרבי יוחנן בן זכאי אמר לבני בתרא, האם נתקע בשופר בשבת? אז בני בתרא אמרו נדון על זה, נשב לדון על זה. מה עשה רבי יוחנן בן זכאי? הוא הורה לתקוע ביבנה. אחרי תקיעת שופר ביבנה וראש השנה שחל להיות בשבת, באו שוב בני בתרא ואמרו נדון על זה, נברר את ההלכה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אחרי שכבר תקעו ביבנה, כבר לא דנים על זה. אנחנו חס ושלום לא נזלזל בסנהדרין היושב עכשיו ביבנה. אני מספר את הגמרא הזאת רק לסיבה אחת. עוד מאה שנה, ובני בתרא, זאת אומרת, משפחת בני בתרא הייתה מהמשפחות המיוחסות שבישראל. בעיקר מקום מושבם היה בירושלים, אבל אחרי חורבן ירושלים, אז הם הגיעו ליבנה ביחד עם רבי יוחנן בן זכאי. נמשיך בגמרא. פעם אחת. חל ארבע עשרה להיות בשבת, שוכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו. אמרו, כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו? האם יש מי שיודע את ההלכה הזאת אם פסח דוחה את השבת אם לאו? אמרו להם, אדם אחד יש שעולה מבבל והלל הבבלי שמו, ששימי שני גדולי הדור שמאי ואבטליון ויודע, הוא יודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו. שולחו וקראו לו, אמרו להלל, כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת אליו? אמר להם תשובתו של הלל היה, וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת, ולא הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת. יותר מ-200 פסחים. מה זאת אומרת יותר מ-200 פסחים? הוא מתכוון לקורבן תמיד שמביאים בכל שבת, תמיד בבוקר ותמיד בין ארבעים, ביחד עם קורבנות המוסף של שבת, שמקריבים כל שבת ושבת, והם דוחים את השבת. אני יודע מה אתם חושבים. קורבן תמיד זה קורבן ציבור, וקורבן פסח זה קורבן יחד, איך אפשר לעשות בין שני הדברים הללו, אבל עוד מעט נראה את התשובה לזה. אמרו לו, בני דתיר אמרו לו, מנין לך, מנין אתה יודע את ההלכה הזאת? לא מספיק לומר סבור גדול של יותר מ-200 פסחים, מייקבובין, מנין לך? אמר להם נאמר, מועדו בפסח. בקורבן פסח כתוב שצריך להביא את קורבן פסח במועדו. ונאמר מועדו בתמיד, בקורבן תמיד כתוב מועדו. מה מועדו האמור בתמיד? דוחה את השבת כמו מועדו שנאמר בתמיד דוחה את השבת, אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת. אנחנו לומדים קורבן פסח מקורבן תמיד. מה קורבן תמיד דוחה את השבת? גם קורבן פסח דוחה את השבת. ועוד קל וחומר, קל וחומר, הקל וחומר כאן חשוב מאוד. ומה תמיד שאין עונש קורא? תמיד אם לא מביאים את קורבן תמיד אין עונש של כרת, וזה דוחה את השבת. פסח שאנוש כרת אינו דין שדוחה את השבת. אין ספק כאשר מדובר על מצווה חמורה כזאת כמו קורבן פסח, שלא מביאים קורבן פסח יש עונש של כרת, בטח שזה דוחה את השבת. כאן קורה דבר נפלא שמאז אותו היום לא קרה לעם ישראל. בני ביתר מסכו את כיסא הנשיאות. זאת אומרת, אתם שומעים את הדבר הנפלא הזה? אדם שיושב על כיסא של נשיאות ומעביר את זה למישהו אחר. על כיסא יושבים עד שמורידים את האדם על הקבר. ככה נהוג במקומותינו. וכאן מיד הושיבו בראש ומינו נשיא עליהם. הם מינו את הלל להיות נשיא עליהם. והיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות פסח. הוא דרש כל היום בהלכות פסח. התחיל לקנטרם בדברים בתוך השיעור, הוא התחיל לקנטר אותם בדברים. אמר להם, מי גרם לכם שאלה מבבל? מה זה שגרם שאני אעלה מבודל ויהיה נשיא עליכם? עצלות שהייתה בכם שלא שימשתם שני גדולי הדור, שמאי ואבטליון. אילו הייתם משמשים שמאי ואבטליון, הייתם יודעים את ההלכה הזאת. הדברים הללו הם כנראה לא מטבעו של הלל. הלל היה ענב, וכאן הוא מקנטרן בדברים ואומר, חבר'ה, אתם הייתם עצלים, עצמות שבכם גרם לכם שלא ידעתם את ההלכה הזאת. אבל לרבני שם יש חשבן שלא שימשתם שני גדולי הדור, שמאי ואבטליון. אמרו לו, הייתה עוד שאלה, רבי, שוכח ולא הביא סכין מערב שבת מהו? אם אדם לא הביא את סכין השחיטה לבית המקדש לפני השבת, האם מותר לו להביא את זה בשבת? אמר להן, הלוך הזו שמעתי ושכחתי. חילו גחפת. גם אותו תפסו, הלוך הזו, ידעתי, שמעתי ושכחתי. אלא, הנק להם לישראל. אם אין נביאים הן, בני נביאים הן. אם הם לא נביאים הן, בני נביאים. למחר, זאת אומרת, לפי הגמרא כאן, כל הדיון הזה היה ביום י' ג' ניסן, בערב שבת יום י' גימו ניסון. הגמרא הזאת נמצאת עם קצת שינויים הן בירושלמי והן בתוספתא, ושם לא כתוב למחר. מהירושלמי והתוספתא יכול להיות שהדיון, כל הדיון הזה היה בערב פסח שחל להיות בשבת, אם כן זה עוד יותר נפלא. עוד יותר נפלא, על שאלה חמורה כזאת מחכים עד ערב פסח. אז תוציא. הרבנות הראשית הייתה כבר יוצאת עם לוח לפני שנה שבו היה כתוב שקורם פסח תוך ערב השבת. וכאן או בערב, ערב פסח, בערב שבת או בשבת, דנים על השאלה הזאת. אבל מה שמעניין בשאלה הזאת, וגם זה חשוב לנו לדעת, הלל אומר העם בעצם הוא בריא. הוא עושה משאל עם שהם יחליטו, והוא יודע שהם יחליטו בצורה נכונה, הם יודעים. ומה קרה למחר? מי שפסחו כלה, מי שהפסח שלו היה כבש, תוכבו וצמרו, זה היה בצמר שלו, של הקורבן. מי שפסחו גדי, תוכבו בין קרניו, לגדי אין צמר. צריכים להיות קצת יודעים מה קורה עם חיות העולם. לגדי אין צמר, אבל יש לו קרניים, והסכין היה תחוב בין קרניים. רואה מייסה, כאשר הלל ראה את זה, רואה מייסה וניסקר הלכה, הוא זכר את הלכה, אומר, כך מקובלני מפי שמיה ואבטליון, ככה באמת שמעתי מפי שמיה ואבטליון. סוף הגמרא. שמעתי מפי שמיה ואבטליון. הגמרא היא גמרא מוזרה, כבר אמרנו, אפופה מסתורין, השאלות הן שאלות קשות מאוד. לא ייתוכן שכל כמה שנים לא תהיה ערב פסח שחל להיות בשבת. זה יהיה, בעוד שלוש שנים תהיה ערב פסח שחל בשבת. נכון, אחרי זה יהיו 13 שנה עד הפעם הבאה. אבל במאה השנה בדרך כלל יש 11 פעם שערב פסח חל להיות בשבת. איך יעלה על הדעת ששוכחים הלכה החשובה הזאת הנוגעת לכל ישראל, שיש עלינו עונש קודש? איך זה? איך זה שלא ידע? אחד מגדולי האחרונים אומר דבר, שאילו אני הייתי אומר את זה, היו כבר זורקים אותי מהארנוב, ולא הייתי יכול להופיע כאן אף פעם בחיי. התרומת הדשן אומר, מכאן הוכחה לכך שיכול להיות שהלכה מסוימת שאין הבאה אלא אחת לשנים מרובות תשתכח אף מאדם גדול. שומו שמיים עוזז. אני לא הייתי מעז לומר דבר כזה. מכאן הוכחה שדבר הבא לפעמים זה לעתים רחוקות אף אדם גדול. קשה לי לקבל את דברי התורה, פשוט קשה לי לקבל. עוד שאלה, פרשת שמיני, מה קראנו השבת? פרשת שמיני, ויהי ביום השמיני. מה אומר רש"י על ויהי ביום השמיני? הרש"י הראשון בפרשת שמיני. אותו היום היה יום הקמת המשכן. אותו היום נטל 10 עטרות, 10 crowns. זה היה ראשון לחודש ניסון, זה היה ראש חודש ניסון, והיה ראשון למעשה בראשית, זה היה יום ראשון בשבוע. תגידו לי חבר'ה, אם ראש חודש ניסון חל ביום ראשון בשבוע, מתי יכול ערב פסח? ערב פסח יכול בשבת, זאת אומרת, הקורבן פסח הראשון שהקריב עם ישראל כאשר יצאו ממצרים היה ערב פסח שחל להיות בשבת. אז איך אפשר להעלות על הדעת שהם לא ידעו את ההלכה הזאת? לא ייתכן. הכל ההיסטורי של עם ישראל התחיל עם ערב פסח שחל להיות צריכה להיות בשבת. כבר שאלנו את השאלה, מה זאת אומרת שנשיאים היו? כמה נשיאים? טוב, אנחנו יודעים את הבדיחה שבן גוריון היה אומר שיש לו שלושה מיליון נשיאים או שלושה מיליון ראשי ממשלה. כמה נשיאים היו לסנהדרין? סנהדרין היה נשיא אחד. אז מה זאת אומרת נשיאים היו? אני שואל עוד שאלה, הרי אפילו לא ראיתי פה מי ששואל את השאלה הזאת. אז למה לא שאלו לשאר חברי הסנהדרין? לא, יש עוד כמה, עוד 67, 68. למה לא שאלו את שאר חברי הסנהדרין? ואם כמו שהלל אומר, או כמו שיוצא מן הגמרא, שהוא עלה לגדולה על ידי שהוא פסק את השאלה הזאת, למה דווקא השאלה הזאת, אם למשל הקדוש ברוך הוא היה רוצה להעלות את הלל לגדולה, זה היה יכול להיות על הלכה אחרת. הם לא ידעו אם הם אוכלים מצה עשירה בערב פסח שחל להיות בשבת. הם לא ידעו אם זה או זה מותר בשבת. הם לא ידעו אם אפשר לסמוך על אותו הכשר או לא. והוא ידע וכולם לא ידעו והוא ידע, ולמה דווקא את ההלכה הזאת? כמו שאמרנו, כאן ישנם סודות גדולים, ואני חושב שהכל תמון בתחילת הגמרא, תקף ומיד. תומר רבונם, הלוך הזו נתעלמה מבני ביתך. מה זאת אומרת נתעלמה? מתי משתמשים במילה הזאת נתעלמה? אז ראשית כל חבר, אתם צריכים לזכור רשי. לא, זה לא היה רשי, זה היה בור החיים ובעוד מספר מקומות בפרשת שמיני, וזה גם מופיע בעוד 4 ו-5 מקומות בתורה. משה רבנו נתעלמה ממנו. היו מספר הלכות שנתעלמו ממשה רבנו. הוא לא ידע מה עושים עם המקושש עצים. הוא לא ידע מה עושים עם המגדף. באו בנות צלפחות ואמרו, למה ניגור ולא יותן לנו חלק בארץ? נתעלמה ממנו הלכה, והוא אמר, עמדו ואשמו. וחייבים לדעת, כאשר אומרים נתעלמה הלכה ממשה רבנו, זה מסכן את כל יסודות האמונה. כל התורה עומדת בסכנה. אם יכול להיות שמשה שכח משהו, אז מי יודע אם מה שקיבלנו ממשה מסיני זה הכל או הכל אמת? כאשר עומדים שנתעלמה הלכה ממשה, זה פשוט צריכים להזדזע תוף קוף פרס על תוף קוף פרס. מה היה בפרשת שמיני? בפרשת שמיני כתוב, דרש משה על קורבן החטאת, למה לא אכלו את קורבן החטאת? אז ארון אומר לו, שרפנו את קורבן החטאת, למה לא אכלתם? וחזל יצא שהוא כעס, הוא כעס. אז ארון הסביר לו, אני אונן היום, נפטרו שני בניי, אני יכול לאכול קודשם היום? וישמעי משה ויתם ואינו. אורח חיים אומר, זה מפורש עוד מפורשים, נתעלמה ממנו הלכה הזאת. אבל חז"ל אומרים שכל פעם שכתוב נתעלמה ממנו הלכה, יש סיבה מיוחדת מן השמיים. פירוש המילה נתעלמה ממנו הלכה, שמשה רבנו ידע את כל התורה כולה. הוא למד את הכל מסיני מפי הקדוש ברוך הוא. אבל היו מספר הלכות שמשום סיבה מיוחדת, זה נעלם ממנו. הוא ידע את זה. הקדוש ברוך הוא העלים את זה ממנו. זהו דבר הבא מן השמיים. נתעלמה ממנו הלכה, לא מדובר על דבר טבעי, פשוט בני בסדר.
Natürlich, der Schall ist gar, der Schall ist gar, du kannst die Schall, soll der Wissen nicht abhängen. Nicht alle in der Männer, aber auch alle in der Männer, denn ja du, kola, töne, kula. Aber auch alle Chazot, HaKadosh Baruch Hu, Helim, et Zeneher. So der Männer, sie betrilat HaGemara, amach, HaGemara, kvar, notenet lanu et HaGisha, kidei lahavin, ma korepo, sheyesh kan, יש כאן סיבה מן השמיים שהם לא ידעו את ההלכה הזאת. והדברים באמת מפורשים בירושלמי במקום. הירושלמי אומרת כך, אומר רבי אובן, והלא אין לכם את זה, גם את זה נתעלמה הירושלמי הזה לכם. אני אגיד לכם, כאשר הכנתי את המקורות, גם אני שוכח מפעם לפעם מה לשים במקורות. ככה זה, ככה זה, אי אפשר לעשות. לבית אלת. אז הגמרא אומרת, ראשוני, אומר רבי אובן, ולא אי אפשר לשני שבועות שלא יכול ארבע עשר בשבת. אי אפשר שיעברו שני שבועות, זאת אומרת, 14 שנה לא עוברים אף פעם, בלי שיכול ערב פסח, בשבת. ולא מנהל מהלוכה מהם. אומר רבי אובן, כדי ליתן גדולה להילם. ודובר פירוש הדבר, שזה נתעלם מן השמיים, כדי שהילל יעלה לגדולה. למה? כדי שלא ירבו מחלוקת בישראל. והירושלמי אומר את זה כאן, והגמרא אומרת את זה במציב, זה נמצא אצלכם ששלושה אנשים היו שיש להם והשתיק אלו מהבא שהניחו כתריהם, הניחו כתריהם, הניבות גדולה הייתה בהם. הגמרא במציב אומרת שרבי, רבי יהודה הנשיא אמר את זה על אבא שלו. יש שם סיפור בגמרא על דבר שפשוט רבי גמליאל התנהג, האבא של רבי התנהג בצורה של עניבות מופרזת מאוד. אז הוא אמר שאבא שלי הוא ענב, יונתן בן שאול, שבאמת העביר בחייו את כתרו לדוד המלך, ובני בתירה. והגמרא שם במציא את ההיא, המנהלת מביאה, שהם מינוהו שיבוהו בראש ומינוהו לנשיא עליהם זקני בתדע. אבל זאת אומרת שיש לנו הרבה שאלות על הגמרא הזאת. יש מספר גישות בהלכתיות, אבל הם פשוט אינם מניחים את הדעת. למשל יש מן האחרונים שאומרים שבזמן שהיו מקדשים על פי הראייה על ידי עד משפר, אז בית דין היה יכול ככה לארגן את הדברים בצורה כזאת שלא יכול ערב פסח בשבת מי יודע כמה שנים. קשה מאוד לקבל את זה. שהיו דוחים את קביעות הראש חודש כדי שלא יכול ערב פסח בשבת, קשה מאוד לקבל את הדברים הללו. ויש עוד גישות עוד גישות שקשה. כאן לפי אני יודעתי יש גמרא שכדי להבין את הגמרא הזאת אנחנו צריכים לגשת לגמרא הזאת באופן היסטורי. מה היה המצב של עם ישראל בזמן של הגמרא הזאת? מה קרה בארץ ישראל? מה היה כאן? ורק דרך ההבנה של התקופה שבה זה קרה פעם אחת הזה, נוכל להבין לא רק מה שקרה באותו יום בירושלים, באמת לפי הרבה דעות היה בעזרה, באספת עם בעזרה, הגישה הזאת, הגישה ההיסטורית להבנת הגמרא הזאת ועוד הרבה גמרות, אני ראיתי את זה בפעם הראשונה אצל רבי יצחק אייזק הלוי בעל דורות הראשונים. אבל אני חושב שזכיתי
עוד להרחיב את דבריו ולהוסיף עליהם. הימים היו לא סוף תקופת החשמונאים, כבר מלכות החשמונאים כבר שקעה ועברה מן העולם. עוד נשארו ממשפחת החשמונאים, עוד נשארו, אבל תקופת מלכות חשמונאי כבר עברה מן העולם. המלך, כאשר הסיפור הזה קורה אותו פעם אחת, היה הורדוס. הורדוס היה המלך. כדי להבין את הורדוס, תדעו לכם שבמשך השבועות האחרונים אני עברתי על ההיסטוריה של אותה תקופה 20 פעם בלי ספק, ואני מבולבל יותר אחרי 20 פעם, ועם עוד 20 פעם אני אהיה יותר מבולבל. זאת אומרת, אני יודע כל פרט ופרט, אבל אפשר להשתגע עם כל הפרט. נגיד ככה, נחזור דור אחד. המלך אלכסנדר ינאי הולך לעולמו. הוא משאיר שני בנים, הורקנוס ואריסטובלוס. הורקנוס הופך להיות כהן גדול, משפחת חשמונאים, אריסטובלוס על הצבא. כאן פורץ בין שני אלו מלחמת אחים, שארץ ישראל הופכת למקום שדם יהודי נשפך לרוב. הורקנוס כבר מזמין את אריסטובלוס מזמין את רומי לבוא לארץ. אלו הם דברי הרמב"ן, לזה התכוון הרמב"ן בתחילת פרשת וישלח. אומר הרמב"ן שאנחנו התחלנו נפילתנו שהביא לחורבן בית שני על ידי זה שאנחנו הבאנו לארץ את רומי. להורקנוס יש מנכ"ל בשם אנטיפטר. אנטיפטר הוא מהאדומים, היו אדומים שגרו בארץ ישראל. לא רק שהיו אדומים, מכל אומות העולם הגיעו לארץ להתיישב. היו אז בארץ ערים שלמות שהיו כולם גויים, מיובון, מסוריה, מרומי, מאדום. הם באו פשוט בגלל שבארץ הייתה פרנסה, הארץ הייתה מלאה עם כל טוב. הם הגיעו מהרבה מקומות בעולם. אני מבין עכשיו את המשנה בפרקי אבות שרבי יוסי הוא שאמר מוטב לאדם לגור בארץ ישראל ואפילו בעיר שירו בעקום, ולא לגור בחוץ לארץ ואפילו בעיר שירו בישראל. אז באמת זה היה חשוב אז לסוכנות היהודית, כדי לשכנע היהודים לעלות ארצה, אז הוא היה צריך לומר להם שמוטב להיות אפילו בעיר שירו בגויים, והיו ערים כאלו לרוב בארץ. לכן יוחנן כהן גדול, הוא התחיל עם מסע גדול של גיור בעל כורחם של אותם, לא גיור בקבוצה, אלא גיור בחרב. מכיוון שהייתה אז בעיה דמוגרפית שלא הייתה כמותה, פשוט היו גויים בארץ. אז אחד מאותם הגויים שהוא גייר היה אנטיפטר, שהיה מנכ"ל של הורקנוס. לא היו שני בנים, פזוהל והורדוס. אחרי מלחמת האחים בין הורקנוס ואריסטובלוס, אחרי מותו של אנטיפטר, ואגב, כמעט שאין אף אחד מכל האנשים שאני אדבר עליהם שמת על מיטתו מיטה טבעית, חוץ מהורדוס. כל השאר נהרגו, נרצחו, הורעלו, נשחטו, נדבחו. זה אוי ונורא. כאשר קוראים את ההיסטוריה, אפשר להשתגע מרוב צער מה שקרה בין יהודי ליהודי. הורדוס, זאת אומרת, הגוי האדומי או חצי יהודי הוא שעולה למלכות. אז יש שני צדדים להורדוס הזה. באנגלית קוראים לו Herod the Great, Herod the Great, אז תדעו לכם, כאילו היו שני הורדוסים. הורדוס אחד היה אדם אכזר, רוצח, צמי דם, משוגע, מטורף. מצד השני, הוא היה גאון אדריכל שבנה ובנה דברים שהעולם לא ראה כדוגמתם. הלא חזר בעצמם אומרים, מי שלא גאה בניין הורדוס, הוא בנה בסוף ימם, הוא בנה את בית המקדש מחדש. מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין מיומם. הוא הוסיף כמעט עוד שליש או עוד חצי, זאת אומרת, הבית היום זה כפליים מה שהיה לפני הורדוס. לפי הרבה דעות יש חצי הבית שאפשר לעלות אליו בלילה לטבול במקווה, מכיוון שזה הכל הוספה של הורדוס. הוא בנה את מערת המכפלה. הוא בנה, קיסריה הוא בנה. הוא בנה ובנה בכל הארץ. אבל יוסיפוס בעצמו כותב שהוא בנה אך ורק בערים של גויים. בשביל עם ישראל הוא לא עשה כלום. רוב ההיסטוריונים, אם לא כולם, אומרים הוא היה מלך של היהודים, אבל הוא לא היה מלך יהודי. He was king of the Jews, but he wasn't a Jewish king. Hayu kravod bein hurdos v'ha'am, yom echad Yerushalayim, 12,000 ish nirtzachu v'nitbechu ba'ir azot al yedei hurdos. V'sipurim ke'ele yesh. Zod emeret, im atem choshvim, sh'anachnu nimtzaim ba'eize matzav ayom v'nora, תדעו לכם שהייתה תקופה איומה ונוראה ושחורה באחת התקופות הכי נוראות בארץ. חוץ מחורבן הבית הייתה תקופת הורדוס. תקופת הורדוס היה הרס והרג ואבדון. באמצע המלחמה שהוא מלך ירושלים, מלך הארץ, צר על ירושלים. והוא נטל חופשה של שבוע כדי להינשא למרים שהייתה מהשרידים מבית חשמונאי. האבא והאימא שלו היו אלכסנדר ואלכסנדרה. יש אריסטובולוס 1, 2, 3, הורקנס 1, אפשר להשתגע. אי אפשר להאמין, הוא אהב אותה, הגמרא אומרת, שהוא אהב אותה אהבה עזה שאין כדוגמתה. ומפני שאמרו לו לשון הרע עליה שהיא מתייחדת עם מישהו, הוא רצח אותה. הגמרא בבבא בתרא אומרת שהוא פשוט שמר את גופתה שנים רבות. אבל הוא לא רק הרג את אשתו, והוא השתגע. אחרי זה הוא עבר תקופה של שיקחוס וכל מיני דברים. הוא גם רצח את השוויגר. זה לא כל כך נורא, הוא רצח את השוויגר. הוא רצח את השוויר. הוא רצח הזקן הורקנס הכהן גדול משני האחים. ואריסטובולוס, שהוא מינה אחרי שהוא הרג את הורקנס, הוא מינה את אריסטובולוס להיות כהן גדול, והוא בא חג הסוכות והוא ראה את הכבוד הגדול שנתנו לאריסטובולוס, והוא התחרט. אז אחרי סוכות הוא הזמין אותו לסעודה ביריחו, והוא וחבריו הלכו להתרחץ באיזה בריכה, ועבדיו של הורדוס הטביעו את אריסטובולוס בתוך המים. דברים הם לא פשוטים. ואגב, אנחנו נגיע למצב, עוד מעט נגיע לזה, עוד מעט. באותה תקופה איומה ונוראה, ואחד הדברים שהוא עשה, הוא רצח 45 חברי סנהדרין. לא היה סנהדרין בימיו של הורדוס. לא היה סנהדרין. היו בני ביתרא. אגב, זה דבר שצריך להיות ברור. יש הוכחה שאין כדובתה, שבני ביתרא לא היו נשיאים של סנהדרין. לומדים פרקי אבות, עוברים מאנטיגנוס וסופר, כל הזוגות מגיעים לשמעיה ואבטליון. מה הזוג הבא אחרי שמעיה ואבטליון? הלל ושמאי קיבלו מהם, רגע, הלוא בני ביתרא היו בראש הסנהדרין באמצע. בני ביתרא לא היו נשיאי הסנהדרין. גם בפרק ראשון שבחגיגה שמביאים את כל הזוגות, אין סנהדרין של בני ביתרא. מכיוון שתפקידו של הסנהדרין, זה חשוב לדעת, חוץ מהתפקיד להיות אלו שנושאים את התורה שבעל פה מדור לדור, הדנים והפוסקים, היו עוד הרבה דברים שהסנהדרין היה צריך לעשות שהיה מחוץ לעם ישראל. מי יקדש את החודש? מי יקבל את עדות העדים לקדש את החודש? מי יעבד את השנה כאשר נחוץ לעבר את השנה? באחד באודו משמין על השקולים ועל הקליים. מי עשה את זה? סנהדרין עשו את זה. לסנהדרין היה מנגנון עצום של אנשים בכל הארץ שקיבלו את השקלים והביאו את זה לירושלים. ואחד באודו היו שולחים בכל הארץ פקחים לבדוק אם יש קליים בשדות, אם יש קליים בשדותיה של ארץ סול, היו עוקרים את הקליים. הייתה חובה לסנהדרין לתקן את הדרכים אחרי החורף, כדי שכל הדרכים המובילות לערי המקלט יהיו נוחות לרוצח בשוגג לנו שם. כל נכסי יסומים, מי היה האפוטרופוס הראשי על כל נכסי יסומים בארץ? זה היה סנהדרין. לסנהדרין היו אוצרות עצומות, והיה מנגנון, מערכת גדולה, שהייתה מפקחת על כל זה. מי הם שעמדו כשומרים על כל המערכת הגדולה הזאת? בני ביתרא. הם שמרו את זה עד שיבוא יום שיהיה שוב פעם סנהדרין שהם יוכלו לעשות את העבודה הזאת. הם אף פעם לא היו נשיאים של הסנהדרין, הם היו נשיאים שעשו את כל אותם הדברים חוץ מקבלת העומס והאחריות של תורה שמלפה להביא את זה לדור לדור. מי הם שקיבלו משמעיה ואבטליון? הלל ושמאי. באותה תקופה איומה ושחורה לעם ישראל, אדם אחד עולמי בבל לארץ ישראל. אגב, אני לומד את הגמרא הזאת בדיוק נפלא. לא הייתה גלות של עלייה מבבל, לא הייתה אפילו עלייה של טיפ-טיפין מבבל לארץ ישראל, אדם אחד עולמי בבל לארץ ישראל, והילל הבבלי שלו. גדלותו של הלל, שהוא עלה לארץ בתקופה שמי שעלה לארץ היה צריך להיות אדם שיצא מדעתו, השתיק ומשוגנה, המטורף, אדם אחד יש שעולה מבבל והילל הבבלי שלו.
תדעו לכם
שהילל הגיע לארץ, וכאשר קרה אותו היום ערב פסח שחל להיות בשבת, ובני ביתרה ראו שיש כאן אדם שיש בכוחו להנהיג את עם ישראל, בשביל זה הם חיכו כל השנים. את מי הם יכולים למנות ששוב פעם יחדש את הסנהדרין?
יוסיפוס אומר, כותב פעמיים, שכאשר הורדוס, כאשר הורדוס דרש מכל עם ישראל להישבע אמונים, I believe in הורדוס, היו שני אנשים ותלמידיהם שעמדו בשום אופי שבעולם לא. הלל ושמאי. ויוסיפוס אומר, מהם הוא לא דרש את זה. הורדוס ידע שהוא יכול להכניע את כל עם ישראל, אבל לא הלל ולא שמאי. כוחו העצום של הלל. הלל פשוט, הגמרא אומרת, נשתק חותורו עולה עזרא מבבל. שמענו את הגמרא עליו, ישראלים אתם. עולה עזרא מבבל, והוא יזדה מחדש. גמרא בסוכה, דף חוף עמד א'. שוב נשתק חותורו מישראל עולה הלל מבבל, ויזדה שוב. נשתקה שוב עולה רבחיה. All of the people of Babel, for who he said it had Torah Mechadash.
Baal Dorot Rishonim Omer, like the man Moshe Rabbeinu, Shehu lo gadal b'tocham. But the man, Misha gadal b'tocham Yisrael, Yodim eich pashut li, lirmos alav, v'lhafoch oto lo klum. Aber Misha ba mehanechar, אבל בסחת כהלל היה מלא גדלו שם כמו. והם ראו את זה והושיבוהו לראש. הלל הפך להיות הכוח העצום שחידש את התורה בעם ישראל. לא רק את זה. חייבים גם לדעת שמי שעובר, על צד השני, יש לי מפרקי אבות, הרבה מהמאמרים של הלל היו הסיסמאות והמדבקות, the bumper stickers, יש למשל, הלל עומר, הלל ושמאי קיבלו מהם, הלל עומר, הרי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. זאת אומרת, היום זה היה, יש לנו אהבה, והיא תנצח. זאת אומרת, היו לו סיסמאות להלל. והסיסמאות הללו היה מנהיגותו של אדם גדול שעמד בראש ישראל בעת צרה ומצוקה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. משנה י"ד, זה היה כל המלחמה שלו, אם אין אני לי, מי לי. וכשאני לעצמי מעוני. ואם לא עכשיו, אם אתה עכשיו, אנחנו צריכים לעמוד נגד גל השנאה והחורבן של בית הורדוס. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, אל תפרוש מן הציבור. זאת אומרת שאדם ילך לביתו ויאמר, לא אכפת לי מה שקורה לעם ישראל. חייבים להיות, זה לא מעניין אותי. אני חי בעולם הזה או בעולם הזה, ואין לי שום ש... בפוליטיקה, תדעו לכם, גודל בישראל שהיה כולו פוליטיקה קדושה היה הלל. משנה זיין, אף הוא ראה גולגולת אחת צופה על פני המים, אז הוא אמר לגולגולת הזאת, אגב, כמה פעמים בחייכם ראיתם גולגולת צופה על פני המים? אני אגיד לכם את האמת, אני אף פעם בחיי לא ראיתי גולגולת אחת צפה על פני המים. אף הוא ראה גולגולת אחת צפה על פני המים, ומה הוא אמר? על ביתפת, מכיוון שאתה הרגת מישהו אחר, לכן זה קרה לך, וסוף מתייפרם אלו שהסביעו אותך, סופם שהם יטופון. כל המפורשים אינם יודעים מה לעשות עם המשנה הזאת. הם שואלים, מה זאת אומרת? כל מי שנרצח היה חייב להיות רוצח? הם שואלים,
Cain ve-Hebel. Cain ve-Hebel. Hebel lo ratzach, lo hayam mishu lirtzach ba'olam. Hu lo ratzach mishu. Aber lima machna mevinim et ha-historie, zot ha-ita ha-imra shel Hillel neged Hordus. אנחנו יודעים מי עמד מאחורי רצח אריסטובולוס בבריכה ביריחו. וסופו של דבר שכל אדם יבוא על עונשו. הוא דיבר על דברים מאוד מפורשים. ואם מסתכלים במשנה האחרונה, אגב, יש יותר אמרות של הלל מכל שאר התנאים בפרקי אבות. Who are you all men? Mar be bosom, mar be dinam, mar be nechosim, mar be daigim, mar be nashim, mar be kshashim, kasher ovrim al chatsi ha-mishnah zot, tachshivu rak al hurdus. Who medaber al hurdus v'al mamachto, who haya ashir she'en kamo, who natan kesef u'matanot l'chol amei ha'olam, u'meifo lakach at zeh, מאיפה הוא לקח את זה? מיסים העם הכי ממומס, נמס, מס וחלילה, היה עם ישראל. וממה שהוא הוציא מלשד עצמות עם ישראל, הוא פיזר בעולם כדי לחזק את מעמדו. אז חצי הראשון של המשנה, מר בבוסו, מר בריבה, אבל החלק השני של המשנה, מר בתורה, מר בחיים, מר בישיבה, מר בחוכמה, מר בעצה, מר בתבונה, מר בצדוקה, מר בשלום. איך שהוא מעמיד לפני עם ישראל שהם יוכלו סוף סוף לראות באיזה מצב הם נמצאים. כוחו הגדול של הלל, שהוא ידע איך לחזק ולעודד את העם כשהיו נתונים בעי צרה ומצוקה. למה הוא עלה לגדולה? מכיוון שהוא ידע לסוק את ההלכה שקורם פסר דוחה את השבת. שתי מצוות עשי אלו, מילו ופסח, דוחים את השבת. ואם אין עושים את זה, יש חיוב כרת. למה? מכיוון שביסודו של דבר, מילו זה הזהות היהודית. קורם פסח, כולו ההשקפה האמיתית של עם ישראל. ובני שמחה אומר שכל יסודות ההשקפה של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולמו, שעם ישראל הם עם יחידו בנו בחורו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל ידע שעבודי הם ולא עבודים לעבודים. הורדוס היה בנו של עבד. אנחנו משרתיו ועובדיו של הקדוש ברוך הוא ולא עבודים לעבודים. הלל בא גם לחזק את המשפחה, קורבן פסח לא שוחטים על היחיד, אלא בחבורה. אין דבר כזה כמו שיחיד יבוא ויעשה קורבן פסח לעצמו, יעשה שבת לעצמו. אין דבר כזה. זה חייב להיות חלק מחבורה. הקדוש ברוך הוא באותו קורבן פסח בא ללמד אותנו את יסודות האמונה של עם ישראל. יש השגוחת פרטית בעולם, והשגוחת הפרטית הזאת היא בין הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל. ולכן לא להביא קורבן פסח זה פיקוח נשומת דוח השבת. את זה לימד הלל לעם ישראל. לא שום הלכה אחרת אלא ההלכה הזאת היא שהעלה את הלל לגדולה, מכיוון שכל תפקידו של הלל הוא עולה מבבל כדי ללמד את עם ישראל, שעל השקפת עם ישראל אנחנו הולכים על מסירות נפש. זה דוחה את השבת, מכיוון שזה פיקוח נפש, פיקוח נשמה, פיקוח
זה מעמיד בסכנה את כל הישות היהודית, ולכן זה דוחה את השבת.
יש דבר מעניין, אני מוכרח לומר, אני חושב שאצלי לבית עושים את זה בלי ספק אצל הילדים. אבא שלי זכרנו לברוכה, כאשר הוא היה למגיע לזכר למקדש כהלל. זכר למקדש כהלל. אוי, הוא היה בוכה. אי זכר למקדש כהלל, הלל, 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 כן, עושה הלל, בזמן שבית המקדש היה קיים. ההלכה אינה כהלל. למה אנחנו מכניסים את זכר למקדש כהלל בתוך ההגדה של פסח? זה דיון בדף קופטט וב אומר אלו בפסוחים לא לאכול מצה ומורה ביחד, טעם מורה מבטל טעם מצה. אנחנו באים ואנחנו עושים זכר למקדש כהלל. אני מצאתי רק בפרש אחד מתוך 30 הגדות שמדבר על הזכר למקדש כהלל הזה. עד כמה זה מוזר, אפילו על השון זכר למקדש כהלל מוזר. מה הוא היה עושה? הוא היה קורא באמת פסח, מצה ומורור ואוכלם ביחד. על הדף כאן יש מאותו הגדה יחידה שמצאתי מי שמדבר על זה, רב שלמה קלוגה, אבל אני אומר דברים קצת אחרת. אבל כדאי, תקחו את זה הביתה ותלמדו, יהיה לך משהו לומר בסדר. אני אומר שבזכר למקדש כהלל, שהלל היה קורך פסח, מצה ומורו ואוכלו ביחד. זה היה כל תפקידו ללמד את החידוש הזה לעם ישראל. פסח מורה על מה? חירות! עצמאות! מה זה מורו? מורו? צורו, צרורו, מורו כולנו. שני הפכים. מצה יכולה להיות או טוב או רע. מצה יכולה להיות זכר ללחם העוני שאפלו במצרים בזמן שהיו משובדים. מצה יכולה גם לרמז כאשר כבר יצאו ממצרים ומשארותם על שכניהם ולא היה זמן לבצק להחמיץ עד שיצאו ממצרים. אז במצה יש הן ארדוס והן חירוס. חידושו הגדול של הלל לעם ישראל היה ככה: חבר'ה, תדעו לכם, יכולים להיות תקופות בעם ישראל שכל אותם הדברים נמצאים באותה עת ובאותה עונה. יכול להיות תקופה של גאולה שהיא מרה מרה. אין שום הבטחה של שתהליך הגאולה תעלה מעלה מעלה ולא תהיה נסיגה ולא תהיה תקופות של מרה, לא תהיה תקופות של אבדן אשתונות. תדעו לכם, we never promised you a rose garden. לא הבטיחו לנו גן ורדים. יכול להיות שזאת תקופה של גאולה, תקופה של חירות, ובכל זאת עוברים צרות צרורות שאין כדוגמתם. וגם יכולים להיות דברים שהם דוגמת מצה. אנחנו לא יודעים אם זה טוב, אם זה רע, אנחנו לא יודעים מה יצא עם זה, ואנחנו מסתובבים מבוהלים ומבולבלים ואינם יודעים לאן לפנות. בא אדם גדול ענק שבענקים, הלל הבבלי שמו, ואומר לעם ישראל, כוחנו שאנחנו יכולים לכרוך פסח, מצה ומורה, ולאכול ולחיות אותם ביחד. ואחד אינו סתירה לשני. אתם יודעים את חטאי. חוץ מדף יומי ועוד מספר דברים שאני לומד קצת במשך היום, אני מעיין
בכתבי עת ובעיתונים. אתם יודעים את זה נאמר. דוס זל זין דרך סתיו אלה. זה לא תהיה החלטת הכי גדולה. אני קורא מאמרים שפשוט משגעים אותי. ההתנתקות מביאה לשבר עצום בציבור הדתי הלאומי. מה יצא מההתנתקות אם זה יצא לפועל חס וחלילה? אז פשוט כל ההשקפה של הציבור הדתי-לאומי יורד על הדם. פרק. ויש מספר אפשרויות. אפשרות אחת, ציבור אחד יעבור לחרד. ציבור שני יתנתק מן המדינה. יהיו כאלו שירדו מן הארץ. יהיו כאלו שיצאו לתרבות רעה. זאת אומרת, לפי אותם הדעות שיש יהודים כן טובים בציבור הדתי הלאומי, אז אותם טובים יצאו לתרבות רעה. שטויות והבלים שאני לא שמעתי כלום. עם ישראל כבר עבר תקופות נוראות, אפילו אפשר לומר יותר גרועות מההתנתקות. ואני אינני מפחית בצורה האיומה הזאת של ההתנתקות. לא יאומן, כל העולם יצחק עלינו. כל העולם משתומם, דבר שלא נעשה בשום מדינה שבעולם, שמגרשים אזרחים מבתיהם ועם ישראל מארצם הקדושה, זה אוי ונורא. אין, לא הייתה בשום מדינה שבעולם. אנחנו עושים את זה. זה שבר, אין ספק שזה שבר גדול. וכשאפילו יש דתיים לכאורה שאומרים שזה טוב. מישהו שלח אותי, שלח לי היום פקס, פשוט זה היה מערוץ 7, שהנשיא לשעבר של ישיב אוניברסיטי, דקטר נולן לאם, תומך בהתנתקות. ויחד איתו המשגיח הרוחני של ישיב אוניברסיטי, רב יוסף בלאו, אני מכיר שניהם טובים. אם בתוך הציבור מקלומי שלנו, עבדנו השתנות. אבל שההתנתקות חס ושלום תביא שאנחנו פשוט ההשקפה שלנו הייתה השקפה שקויה חס ושלום. ההשקפה שלנו הייתה תמיד ההשקפה הבריאה מכל. יש כאן קיבוץ גוליות שלא הייתה כדוגמתה מאז עם ישראל הפך להיות עם. יש. זה קיום דברי הנביאים, מאות פסוקים, כן. אנחנו חיים בתקופה של מאה שנה שאנחנו רואים לנגד עינינו את הקץ המגולה, ואתם הורי ישראל, עם וחציתנו ופריכם טיסו. לעמי ישראל כי קרבו לבוא, אנחנו רואים את זה כל יום ויום. לפני מאה שנה, ארץ ישראל לא הייתה יכולה אפילו להחזיק את האנשים שגרו כאן. והיום מייצאים לארץ מגוש קטיף פירות וירקות לכל העולם. מי לא רואה את התהליך של גאולה לנגד עינינו? לא טעינו. אבל אנחנו עוברים תקופה קשה. התקופה הקשה הזאת היא תקופה שצריכה לא לערר את יסודות האמונה שלנו, אלא אדרבה ואדרבה. אנחנו צריכים לומר רבנו של עולם, אף על פי שזה קורה, ואני אינני מבין למה זה קורה, מה עשינו שדבר כזה, עונש, אוי ונורא כזה יעבור עלינו, אבל בכל זאת אנו לכל ואיננו לכל. אנחנו רואים כל יום ויום את שכינתך כאן בארצנו הקדושה. ואנחנו בטוחים שאו שזה לא יעבור ולא יהיה, או שבמספר שנים, תוך שנה, ידעו שטעות מרה שאין כדוגמתה. ואנחנו מאמינים באמונה שלמה את כל הארצות האל אתה נתת לנו ויהיו לנו. אז לדבוננו הרב אנחנו צריכים לחכות עוד מספר שנים. נחכה עוד מספר שנים.
כאשר אני רוצה שיהיו לי חברים בחוץ לארץ, אז אני אומר להם, אחד הדברים שאני אומר, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הוא הכפיל לנו ארץ ישראל במלחמת ששת הימים. מכיוון שהוא רצה שחצי העם שנמצא בגולה יבוא ארצה. עברו 37 שנה והם לא באו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, נו, אם רק חצי העם נמצא כאן וחצי שם, אז חצי הארץ לחצי העם. נחכה עד שהחבר'ה הללו שתומכים בהתנתקות יעלו הנה. נחכה עד שיהיו עוד אנשים כהלל שעולו מן הבבל, מן הגולה, מבבל, הלל הבבלי שבו. הוא היה כוח עצום ואז לעם ישראל. הוא נתן להם את כל הכלים הדרושים לעבור את אותה תקופה. ולכן בכל ליל פסח, בכל ישראל, בכל הדורות, אנחנו עומדים ישקיח לאותו אדם גדול שהציל את האמונה בעם ישראל. זכר למקדש כהלל. כן עושה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים. אותו הלל שהיה עמוד התווך של תורה שבעל פה, הוא קיבל משמי ואבטיון, והוא ייסד את תורה בעם ישראל שוב, והוא נתן לעם ישראל את הכוח והעוצמה לעבור אותה תקופה קשה, והוא עמד לפני הורדוס איתן וחזק. את זה עם ישראל צריך לראות. הלוואי שהיו לנו גדולי ישראל שיודעים איך לעמוד חזק. לא, אנחנו לא זקוקים לחבר'ה שגרים בחוץ לארץ ותומכים בהתנתקות. רחמנא ליצלן זולי בשטרפי. לא לזה אנחנו זקוקים. ואפילו כאלו שנמצאים בארץ אנחנו לא זקוקים להם. לאסון הנורא הזה. אבל שזה יערר את האמונה האמיתית שלנו? חס ושלום! אנחנו צודקים. אין ספק. אנחנו נבחנים עכשיו. זאת היא בחינה, ניסיון לציבור הדתי הלאומי. שנוכל לעמוד ולומר רבני שלנו, אתה יכול להביא עלינו כל מיני צדות צרודות, אבל אתה לא תוכל אף פעם להביא אותנו להכחיש בניסים ונפלאות שאנחנו ראינו במו עינינו בדורנו. לא תוכל לעשות את זה לנו. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע. את זה לימד הלל לעם ישראל. זהו הארי הגדול הזה שעלה מבבל. את זה הוא מסר לעם ישראל לדורי דורות. במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. זאת הייתה הסיסמה הכי חשובה שלו. ובאים של אלון, אנחנו נשארים אנשים שיודעים במה אנחנו מאמינים, ואנחנו מתפללים ומקווים. תדעו לכם, עוד דבר אני רוצה לומר. לא תהיה לי בעיה לומר הלל ביום העצמאות. שום בעיה. אין ספק שאני אגיד את הלל ביום העצמאות בבכי, בדמעות, אבל אני אגיד את ההלל. כיוון שביסודו זהו הלל. זה היום עושה השם נגילו ונשמחו בו, ומה אנחנו אומרים מיד אחרי זה? עונו השם הישיונו. גם בעת פסח יש מורור,
בהלו יש לא רק בצאת ישראל ממצרים, אלא מן הנצח קורוס עיקר. זה מעמדו של האדם, זה מצבו של עם ישראל, יכול להיות פסח, מצה ומורה, כולם ביחד, ואוכלם, אנחנו יכולים לאכול לכולם. אז אני אגיד זה היום עושה השם נגיד למה לסליחה בו. אני מאמין את זה במונה שלהם, אין ספק. זה לא היה מייס לסוף. זאת הייתה המתנה הכי גדולה שעם ישראל עשה ל-20 דורות של עם ישראל. אבל בכל זאת אנחנו חייבים שוב לומר, עונה השם תשיינו, עונה השם הצליחנו. יהיה את השם שנזכה לך קוש ושמח לצאת מן הצרות הללו, אבל להיות חזקים ואיתנים בהשקפותינו, והשם הטוב, השם הטוב, כבר יחליף מה לעשות. Good night. 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 Good night.
Good night. Good night. Good אחרי זה